טוב, בוקר טוב. אנחנו באמצע פרק ה', חצי השני, במקום שמצד שמאל כתוב א', נכון? אנחנו בשיעור היומי הבא. כל הכבוד. ובכן, נסכם לשנייה, כי אנחנו בשלהי בניית היסודות בנושא הנפש האלוקית, שהתחילו בפרק ב' ומסתיימים כאן בסוף פרק ה'. הנפש האלוקית שבכל אחד מישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש. היא הנפש הזאת שעליה נאמר ויפח באפיו נשמת חיים, ועל המעבר מאדם הראשון לכחלק השם עמו דיברנו הרבה. הנפש האלוקית הזאת מורכבת מעשרה כוחות, הם עשרה חלקיה הפנימיים של הנפש: חוכמה, בינה ודעת, ושבעת ימי הבניין, חסד, גבורה וכולי עד מלכות. עשרת הכוחות הללו מחולקים לשני חלקים: שכל ומידות, שכל אימות ומידות כפולות. גם המידות מחולקים בעצם לשני חלקים: האהבה והיראה הם שורשי המידות, שאר המידות הן ענפיהן. בנפש האלוקית הזאת ישנם שלושה לבושים. לנפש, כל הזמן כשאנחנו מדברים על הנפש, אנחנו מדברים על כל מדרגותי הנפש, רוח ונשמה. גם במדרגת נפש הכי נמוכה, של הרצונות, של האדם, הוא הנפש באלוקית. אם כן, לנפש האלוקית הזאת ישנם שלושה לבושים, בסדר? לבושי המחשבה, לבושי הדיבור ולבוש המעשה. הם שלושת הלבושים של הנפש. הערכנו הרבה בהבנת הלבושים, ואז הבנו שללבושים ישנן שתי מעלות שהן בעצם הפוכות זו מזו. מצד אחד, הלבוש הוא כמובן למטה מהנפש והנשמה, כי הלבוש הוא לבושו של האדם הלובש אותו. הוא יכול ללבוש אותו ויכול לפשוט אותו. לבושי הנפש שדרכם, על ידי הלבושים האלה, לא קר לנפש, יש כלי שרת וביצוע שהנפש יכולה להתבטא, ואז יבואו כוחותיה האלה שאמרנו מקודם לידי ביטוי, הם לבושי המחשבה שמבטאים את ספירות השכל. כשהמחשבה היא ברצונו וחוכמתו יתברך, אז כוחות הנפש האלוקית מתבטאים על ידי הלבוש של המחשבה. הם לבושי הדיבור, כשהדיבור הוא בדיבוריו, בתורתו, במצוות התלויות בדיבור, והם כלי המעשה, כשהמעשה הוא במצוות המעשיות שהן רובן והלכותיהן של המצוות. כשכל תרייד איבריו של האדם נכנסים בתוך, מופיעים, הלוואי, בדרך הלבושים האלה של איברי המלך, הלבושים הללו נקראים איברים דמלכה, אז האדם יכול להגיע למדרגת הבינוני שעליה דיברנו, שבמחשבתו, בדיבורו ובמעשיו רבה והוא לא חוטא, כי הוא יכול לפעול בלבושים האלה. זאת העבודה בלבושים. אלא שללבושים האלה ישנן, כפי שאמרנו, שתי מעלות. המעלה האחת שתיארנו עכשיו היא המעלה הפונקציונלית, היא כלי. במקום לחשוב דברים אחרים, אני חושב תורה. אז זה כלי. אני הלובש את הלבושים, אני הפושט אותם. המעלה השנייה היא הפוכה. בשונה מלבוש רגיל, הלבוש הזה הוא גבוה לאין ארוך ולאין קץ מהנשמה עצמה, לא רק מהנפש. למה? כי כיוון שהלבוש הוא תורתו, חוכמתו, רצונו, מצוותיו של הקדוש ברוך הוא. אצל הקדוש ברוך הוא הרי אין חלוקה בין הקדוש ברוך הוא לבין חוכמתו. פיקוד שבריך הוא ואורייתא חד, והוא היודע והוא המדע והוא הידוע. זה לא כמו אצלי שאני היודע וכאן נמצא המידע וכאן נמצא תהליך ההבנה. במילה, כיוון שהוא ואורייתא חד, אז הלבושים כשם שמצד אחד הם הכלי, הם האיתות מן הצד העליון, הם גבוהים לאין אין אין קץ מהאדם עצמו, מהנשמה, כי הם אין סוף. אותי אור כסמה. כלומר, מצד אחד המצוות האלה באופן המעשי למשל הם הכלים שאיתם הנפש האלוקית מתבטאת. תרצה תלבש, לא תרצה תפשוט. מאידך המצוות האלה שהאדם עושה הם רצונו יתברך שמו. ובמובן הזה, העולם הזה גבוה לעין ארוך, כך סיכם את הפרק הקודם, התניא, מגן עדן. חלק העולם הזה, שבו יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, יפה יותר מכל חיי העולם הבא, מדוע? מפני שכאן, דווקא מפני שאתה נמצא במקום הנמוך הזה, אתה נוגע בו עצמו, לא רק בהשגתו, אלא בו עצמו. לכן לא רק נהנים מזיל, נכון, השכינה, אלא אתה נוגע בו עצמו. זאת החלוקה של הלבושים. אז הגיע התניא בפרק האחרון, בפרק ה', לפרט נוסף מאוד משמעותי, ובו אנחנו עומדים בסוגיית הנפש האלוקית, רק נגמור לברר אותו. כיוון של הלבושים האלה, כפי שאמרתי, ישנן שני צדדים. מצד אחד הם נמוכים ממני, הם לבושים, הם כלים, הם הפונקציות שאיתם אני מבטא, בסדר? הם המדיה שלי, בהם אני מתכסה שלא יהיה לי קר, איתם אני מופיע ביופי וכולי. אבל מצד שני הם הוא עצמו יתברך שמו. יש חלוקה בין הלבוש של המחשבה לשני הלבושים האחרים לטובת לבוש המחשבה. בנקודה, כשאנחנו מדברים על לבוש המחשבה, למרות שאמרנו שגדולתו של העולם הזה שהוא העולם המעשי, ולכן בעולם הזה יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים, והמעשה הוא זה שמחבר אותך לרצונו, מאידך יש נקודה אחת במחשבה, מחשבה על תורה. אני אפילו לא מדבר על הלימוד, לא על הביטול. המחשבה שמגיעה להבנה ולעיון וכולי, מעל הלבושים האחרים. והיא במה? זו הנקודה שנגענו בה אתמול, שכשהאדם חושב, הרי ששכלו מלובש ממש, ממש, ממש בשכל האלוקי. כלומר, אם אני פועל, אז אני מניח תפילין ביד, אז היד פועלת, כוח X פועל. כוח הדיבור פועל. אבל אם אני נכנס לעולם, ואת כל זה בונה התניא על המשפט של אליהו הנביא בפתח אליהו בזוהר הקדוש, לית מחשבה תפיסה בכלל, הוא מברר מה זה תפיסה במחשבה, מה פירוש תפיסה, מה זה לתפוס. אנחנו משתמשים בביטוי הזה הרבה, מה זה לתפוס. והוא אומר לנו בתחילת פרק ה' שיסוד התפיסה זה שכשהשכל, כל שכל, כל מחשבה שמשכיל ומשיג בשכלו איזה מושכל, הרי השכל תופס את המושכל, תופס בכל צדדה, מקיף את המושכל ומקיפו בשכלו, והמושכל נתפס ומוקף ומלובש בתוך השכל. ואז כשהאדם לומד איזו הלכה, איזו סוגיה, איזו משנה, איזו הבנה בתורה, כל כך נכון, זה כל כך קשה, אז הוא כולו תפוס בזה. במובן הזה זה בכלל לא משנה אם ההלכה הזו היא רלוונטית או לא רלוונטית בכלל. להגיע לזה, להגיע למצב שכל שכלי תפוס. לכן המושג תפיסה, חילה שיחד, לכן המושג תפיסה שמופיע בעניין המחשבה הוא דווקא במחשבה. אנחנו משתמשים בביטוי תפיסה דווקא גבי מחשבה, למרות שבפשטות מבחינה לשונית הדבר היחיד שבו לא תופסים זה מחשבה, אני תופס את השולחן. אבל זה לא נכון, כשאני תופס את השולחן האוזן שלי לא תופס את השולחן. אבל כשאני תפוס באיזה מחשבה, האוזן שלי תפוסה, הרגל שלי תפוסה, היד שלי תפוסה, הבטן שלי תפוסה, הכל תפוס. תפסת. זה התפיסה. לכן המושג תפיסה הוא מושג מוחלט. במובן הזה למחשבת התורה יש מעלה שאין למעשה ולדיבור, מחשבת התורה בפרדס. הוא מדגיש מאוד, וזה בכלל לא משנה בכלל אם ההלכה הזו רלוונטית או לא. הרלוונטיות שלה היא לגבי ביטוי רצונו יתברך. איברים דמלכה, הוא רוצה שזה יהיה פסק ההלכה עכשיו פה בפועל. זה כבר קשור לביטוי המעשי שקשור למשהו מסוים. אבל עצם הרצון הגדול ביותר הוא שאני אהיה תפוס. ומה אנחנו כל הזמן אומרים? שהפלא המדהים הוא איך אני הסופי, דרך המסכים שלי, מצליח לתפוס את האינסוף. זה היסוד שכל הזמן אנחנו מדברים, איך אני מצליח לתפוס את האינסוף? דרך ההבדלות, דרך המסכים. אבל ככה הקדוש ברוך הוא מתגלה בדברים הגשמיים ממש. זה כל החידוש של העולם. הגשמיות של המחשבה שלך, שאתה מצליח להתאפס בכל כולך, מקבלת עוצמה אחרת שעושה את המושג של תלמוד תורה להיות כנגד כולם. במקום הזה אנחנו נמצאים, וכאן בחצי השני הוא מגדיר את זה בצורה מדהימה. הוא אומר, אם המעשים, רק שנייה, רק רוצה לראות את התאריך. שנייה. אם המעשים והדיבור הם לבושים, הרי שהמחשבה, המחשבה של התורה היא נקראת במילה נוספת חוץ מלבוש, והיא נקראת מלבד לבוש גם מזון. הוא מיד יביא את המקור לזה, יסביר את זה, ואז נראה את הדברים ביחד. כי היא מזון, היא תפוסה ממש. כמו המזון שאני אוכל. אז המזון שאני אוכל, אחרי שאני אוכל אותו, הוא לא מזון שאכלתי, הוא כבר אני. המזון שאכלתי הוא כבר חלק מדמי, הוא חלק מבשרי, הוא חלק מנפשי. לכן התורה נקראת כל הזמן ותורתך בתוך מאי. המאי. לולי תורתך שעשועי. כי בשונה מהמצוות, המצווה שאני עושה ביד היא לא חלק מהמאיים שלי. מאיים, אתם יודעים מה זה מאיים בעברית? קישקס. קישקס במובן של... זה כל הקישקס. בעברית. ותורתך בתוך מאי. את המושג הזה של לבוש ומזון הוא יסביר, ואז נראה את המכלול כולו.
שאלה.
וזאת?
שאלה. רב דיבר על העניין של מצוות עשה. מה לגבי מצוות לא תעשה?
הוא אמר.
האם הימנעות ממעשה היא
חלק מרצונו?
שני הממדים של הלבוש.
כן.
אבל יש בעיה עם המחשבה.
למה?
במקרה של מצוות לא תעשה, כי אם אני נמנע ממעשה, זאת אומרת שזה עלה כבר במחשבה שלי דבר העבירה.
נכון.
ואז?
אתה צודק לגבי מצוות לא תעשה שבמחשבה. יש מצוות לא תעשה שבמחשבה, שבמעשה, שבדיבור. אתה צודק 100%. במצוות לא תעשה, כשאני קובע לעצמי שאני לא ניגש למצוות לא תעשה, הרי מאיפה זה בא? מהיראה. הוא דיבר איתנו על האהבה והיראה. כיוון שזה בא מהיראה, אני מגיע למדרגה שבה אני בכלל לא חושב על הלא תעשה בפועל. אני רק יודע האם זה בעשה או בלא תעשה. אם זה בלא תעשה, אני כבר לא נמצא בתוך פרט המחשבה הזאת, אלא אני נמצא בהחלטה שזה לא תעשה.
אבל זה הובא בפניי.
נכון. לכן אני, ואני קבעתי שלא, כי הבינוני מתבונן. אבל הצלחתי לסנן את זה במקום שזה עוד לא חדר בתוכי. בסדר? בשלב שאני מגיע לבינוני שמצח את המחשבה. נכון מאוד. מהבחינה הזו הוא יגיע בפרקים הבאים לקושי של הלא תעשה יותר מהעשה. אתה צודק 100%. אבל זה יבוא מהיראה. זוכר? היראה שהוא דיבר עליה שהיא אב במידות. וזה יבוא מהאהבה. בוא נראה רגע שנייה אחת, אני רק רוצה רגע לראות את זה עד סוף הפסקה הזאת. בסדר? וזאת מעלה יתרה. המשפט לפני וזאת מעלה יתרה, המשפט לפני וזאת מעלה יתרה הוא שכשקולטים את הנושא של תפיסה בחוכמה, רואים את זה? כשקולטים את הנושא של תפיסה בחוכמה, טוב? אולי אפילו אני אלך אתכם לסוף השורה האחרונה בעמוד הקודם. אין דבר, זה חזרה של שתי שורות, בלי להגיד כלום, כי זה פשוט יסביר את זה. והנה הלכה זו היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. שאלה ברצונו. אתם יודעים על מה הוא מדבר? הוא מדבר על הלכה, יש לך בתיה?
יש.
הוא מדבר על הלכה, הלכה במובן סוגיה, לא רלוונטית בכלל. אבל עלה ברצונו, שכשיתאון ראובן כך וכך דרך משל, בסדר? ושמעון כך וכך, יהיה הפסק ביניהם כך וכך. ואף אם לא היה ולא יהיה הדבר הזה לעולם, במקום הזה אנחנו נמצאים, לבוא למשפט על טענות וצביעות אלו, מה זה בכלל משנה? אם עניין על מחשבה, זה המושג תלמוד תורה, זה אגב מה שהוא יסביר עוד מעט תורה לשמה, עוד מעט מעט הוא יגיע לזה. מכל מקום, מאחר שכך עלה ברצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, שמה? מה עלה ברצונו? שהפסק יהיה X? מה פתאום? אתה יודע מה עלה ברצונו? ברצונו עלה שאם יתאון זה כך וזה כך, יהיה הפסק כך, זהו. זה היה רצונו. שאם. איך הילדים אומרים, אם לסבתא היו גלגלים? זה בעולם המעשי שלך. כי בעולם המעשי שלך אתה שואל מה זמן תכלס. אבל כיוון שכל רצוני בעולם הוא להידבק בעליון, כל עניינו של האדם הוא להידמות, וממילא המחשבה עצמה, אם תחשוב עליה לרגע, אז אם אין לה ביטוי מעשי מבחינות מסוימות, היא הרבה יותר גדולה. יש צדדים שאם יש ביטוי מעשי, אז תלמוד גדול שמביא לידי מעשה. יש צדדים בלי שהוא אמפירי בכלל למשהו מעשי, עצם התורה, עצם המחשבה, כך עלה ברצונו יתברך. עכשיו, מה קורה כשזה עלה ברצונו ואין לך איפה לבטא את זה? זה לא יבוא לידי ביטוי בשום אצבע. כלומר, אם זה לא יבוא לידי בשום אצבע, זה תמיד יישאר בקישקס. זה תמיד יתפוס לך את כל השכל, בלי שזה בא לידי ביטוי בכלום. והוא תפוס בזה, ואז הוא מגיע הרי לחלק השני. וכשם שהוא תפוס במלך, המלך, נו, תפוס בו. כי עכשיו רצונו של הקדוש ברוך הוא נמצא איפה? בתוך השכל שלי. וזה לא מתבטא בפרט X שמשחרר את פרט, את אצבע שמאל.
זה
בחשיבה
הפילוסופית.
בדיוק. לא אצלנו. זה דבר מופלא, תראו אלא אנו מגיע. הרי שכשאדם יודע ומשיג בשכלו פסק זה כהלכה, הערוכה במשנה או גמרא או פוסקים, הרי זה משיג ותופס ומקיף בשכלו את מה? רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. דלית מחשבה תפיסה בי ולא ברצונו וחוכמתו, אז איך הוא תופס? כי אם בהתלבשותם בהלכות הארוכות לפנינו, הלכות הארוכות, עוד פעם לא להתבלבל, המילה הלכה זה לא רק what to do, הלכה זה משנה, הלכה זה סוגיה, הלכה זה סוג ההולכה החשמלית שמעביר הקדוש ברוך הוא באור אין סוף דרך כל הצמצומים עד לגשמיות כאן. מהבחינה הזאת אין הבדל בין הגשמיות של כוס שאני תופס בשלוש אצבעות או לגשמיות של רעיון פילוסופי, מה שמשנה? רק הגשמיות הזאת מקיפה את כולי וזה אחרת, בסדר? ואז הוא אומר את המשפט שבשבילו רציתי את כל החזרה כדי להמשיך ממנו, דלית מחשבה תפיסה בי ולא ברצונו וחוכמתו כי אם בהתלבשותם בהלכות הארוכות לפנינו וגם שכלו מלובש בהם, והוא, הנה המשפט היסודי, ייחוד נפלא, שאין ייחוד כמוהו ולא כערכו, נמצא כלל בגשמיות, להיות לאחדים ומיוחדים ממש, מכל צד ופינה. בסדר? הסיכום הזה מובן? הוא ייחוד נפלא, כלומר, כשאני עושה מצווה, אני עושה אותה לשם ייחוד. ייחוד מי ומי? קוד שבריחו, האין סוף, ושכינתי. איך זה מתגלה פה בפועל ממש, בהתלבשות הגשם? יא, זה נימן, לשם ייחוד קוד שבריחו, ושכינתי להדליק נר, לטול עוליו, להם את הרגל, לגעת באוזן, לפעול פעולה, להזיז אפר, מטבע, פעולה. אבל הייחוד הזה הוא לא לשם ייחוד ה-X, אלא אין לך ייחוד נפלא כזה, שהוא ייחוד כמוהו ולא כערכו, שהוא בגשמיות להיות לאחדים ומיוחדים ממש מכל צד ופינה. ואת זה הולך להגדיר עכשיו כמזון. וזאת מעלה יתירה גדולה ונפלאה לאין קץ. עכשיו אחרי ההקדמות האלה אפשר לקרוא את הכל. וזאת מעלה יתירה גדולה ונפלאה לאין קץ. אשר במצוות ידיעת התורה, שימו לב, לא מדובר פה עכשיו על לימוד התורה בפועל בדיבור, אלא על עצם הידיעה והשגתה. נתניה יש ספר מאוד גדול שנקרא קונטרס תלמוד תורה. מאוד גדול, זה הלכות תלמוד תורה, בעצם, של שולחן ערוך, ונתניה מפרט שם הרבה מאוד. ובאופן עקרוני אנחנו תמיד מחלקים בין שתי מצוות, דיברנו על זה אתמול לרגע אחד, בין המצווה להכיר את התורה, עצם הלימוד של התורה, ובין המצווה להבין את התורה. אמרנו אתמול בעצם ששניהם נמצאים בעצם המצווה במילה ושיננתם. יש בה את השינון, ויש בה את הלהיות משונן, את הלהיות שנון, את הלהבין עד הסוף. יש בה את השן, כמו שאמרנו, את הלעיסה, שן, ויש בה את ההפיכה של משהו ממוצק שהוא בלתי ניתן לחדירה, לצורה אחרת, שניתנת עכשיו לחדירה. יש בה היפוך ממש מהותי. כשאני תפוס בשכלים, אבל מה זה תפוס בשכלים? זה עמל אדיר, לכן אמרתי זה כל כך קשה. כשאני תפוס בשכלים, אז אני נמצא במצוות ידיעת התורה והשגתה. עכשיו מבינים את המושג להשיג? להשיג זה לא כמו בתופסת ילדים קטנים בהתחלה שלהשיג זה לגעת בי. אלא להשיג זה לתפוס אותי. זה תופס את שיעור חזון איש. להשיג זה שאתה משיג ממש בייחוד. והוא גומר את זה. וזאת מעלה יתירה גדולה ונפלאה לאין קץ אשר במצוות ידיעת התורה והשגתה על כל המצוות מעשיות, ואפילו על מצוות התלויות בדיבור, ובעצם אפילו על מצוות תלמוד תורה שבדיבור. מהבחינה הזאת כן, תלמוד תורה כנגד כולם, נדבר בהמשך על החלוקה בין זה לזה, כן, תלמוד תורה בצד הזה, כן. ואפילו על מצוות תלמוד תורה שבדיבור. אומר, האדם שיושב עכשיו ושרעפיו בקרבו והוא עסוק בסוגיה ולא נרדם. במובן הזה, נדבר רגע על המובן הנפשי, מה שזה עושה לו במובן הנפשי, זה שזה מכניס את כולו. זאת מה החילוק בין זה לבין תפילה. התפילה מדביקה אותו בדביקות אלוקית, רוחנית. אבל היא מוציאה אותו מהעולם הזה, ומעבירה אותו לאיזה השראה עצומה. יודעת מה עושה לו המחשבה הזו? עושה לו את זה בעולם הזה. התפילה היא נתוק, אתם יודעים מה אומרים בסוף התפילה? באלוקיי נצור, אתם יודעים מה ביקש מר בריידר אבינה, באלוקיי נצור. ריבונו שלם, גמרתי את התפילה, עכשיו מה? פתח ליבי בתורתך. למה? כי בתפילה היה פתיחת המוחין של תפילה. אם זכיתי, אז בתפילה באמת התרוממתי לאיזשהו מקום, שאתם יודעים איך קוראים לתפילה, איך קורא אברהם אבינו לתפילה? עמידה. מה ערך התפילה? אני עומד לפניך. אני עומד לפניך, תחשבו רק על המושג הזה. אני עומד לפניך. אני לא פה. אני עומד לפניך. לכן כשאני מתחיל את התפילה, אני יוצא מפה, צועד שלושה צעדים ואני שם. לכן כל כך קשה להתפלל שלא מתפלל. תפילה נקראת עבודה, עבודה שבלב. ואני יודע על עצמי, זה זיו כלכת לעבודה. אלא אם כן תדבוק בעבודה. העבודה זה טוב ללכת לעבודה או לא טוב ללכת לעבודה? שכנעבים לא ללכת לעבודה. זאת עבודה. עכשיו, כשאני מסיים, תשמע, זה פילי פלאות. כשאני מסיים את התפילה, כל שעת התפילה נקראת פתיחת המוחים. זה זמן התפילה. אני עולה לאט לאט לאט. מסתיים את התפילה. אני אומר, ריבונו של עולם, זהו, פתיחה הסתיימה, אני עכשיו עושה שלושה צעדים וחוזר למציאות. עכשיו אני חוזר לחיים שהם לא תפילה. עכשיו אני חוזר לחיים שהם תורה. ומצוות. אין לי עכשיו את ההשראה הזאת של להתנתק מהמציאות. מה בעצם אני עושה בתפילה? אני עוצם את העיניים שלי. ואין מציאות. מה אני עושה בתלמוד תורה? אני עוצם את העיניים שלי כדי לתפוס את המציאות. מה יש לך בסוגיה הזאת שהוא דיבר עליה עכשיו? אני עוסק באיזו סוגיה שהיא הכי מציאות, שהיא הכי שטויות, שהיא הכי נמוכה בעולם, שהיא גילוי איך האור אין סוף מגיע לחושך הזה של איזה קרימינל באיזו הבנה מטורפת. זה הזוי הרעיון, זו אבה המינה הזויה בכלל. איך הוא הגיע לסוג נבע כזה? וזה אני עושה. עכשיו באים אליי ואומרים, אין דבר, אין דבר, אין דבר, לא חשוב בכלל אם זה היה או לא היה. תמשיך לעסוק, עוד יותר נמוך, עוד יותר, זה ביוק הפוך מתפילה. עכשיו אני בא אל הקודש ברוך הוא, זה גבל, זה אומר לו, ריבונו של עולם, את הפתיחת המוחים בתפילה, אתה יודע מה אני מבקש ממך עכשיו? שאני אמשיך את הפתיחה הזאת בתלמוד תורה. פתח ליבי בתורתך. היה צריך להיות פתח שכלי בתורתך. שומע איפה? היה פתח שכלי? עכשיו אני יכול ללמוד? לא. פתח ליבי בתורתך. שהקישקס, שזה יהיה מזון, זה דבר לא יאמן בך. פתח ליבי בתורתך. ובמצוותיך תרדוף נפשי. כלומר, לא מדבר אדם שאומר, שמע, אני עכשיו מתלבט, כן לקיים היום את המצוות או לא. מדבר אדם שעכשיו אומר את הדבר הבא. תן לי שבמצוותיך שאני הולך לקיים, תרדוף נפשי.
המטרה של שני הדברים היא אותה מטרה, פגישה. זה אומר אצלי
בבית, זה אומר אצלי בבית. תראה פלוין, בדיוק. איך כתוב שם אצל הקודש ברוך הוא? שהוא בא אל אברהם אבינו, ואברהם אבינו דיבר איתו על מה? על החושך, על סדום. אז כשמסיימים את הפגישה, אולי מצאו שנה 10, 20, 30, אתם זוכרים? כשמסיימים את הפגישה, איך כתוב?
חלה.
כתוב שם, וילך השם, ואברהם שב למקומו. שמעתם בזה? כאילו כתוב שם כך, זהו, שעות קבלת הקהל הסתיים. נסגרת, כן, די, המשרד נסגר. כי הקודש בוך הוא בא הנה.
עכשיו אברהם
עכשיו
כמו כתוב
ואחרי
זה
התפלל. לא מיד אחרי זה, זה אחרי, 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 שלושה פרקים. נכון, די, כי הוא עכשיו עובר לשם. ברור.
נכון שהוא היה בוויכוח על סדום, הוא היה בבחינת תפילה. בבחינה ב...
כן, אבל הוא הביא את הקודש בוך הוא הנה, לתורתך, נכון. ואז הוא עולה לשם. אני לא רוצה להיכנס יותר מדי, כי זו סוגיה של תפילה.
קודם התפילה, ואז אתה מגיע למצב שאתה יכול ללמוד תורה. ואז זה מביא אותך לתפילה, כאילו,
ברור, ובלבד שנסתפק בדבר אחד, לא נכנסנו לענייני תפילה אחת. זו סוגיה לפני
תפילה.
נכון, נכון, מקבל. ודאי, ודאי, ודאי. ודאי, ודאי, זה לא דיכוטום. ודאי. כן.
אתה אמרת, אבל זה התנאי, כל זה לשיחה. לעשות את זה בשיחה.
נכון. זה הבסיס של הכל.
זאת אומרת, זה לא מספיק שאני קם והולך לעבודה.
ברור. אם אני קם והולך לעבודה, אז אני לא אוכל לדבק בעבודה הזאת. ברור, זה כל מה שאומר. לכן התניא פתח בזה שהבסיס של כל הפעולות, של כל המידות, זה אהבה ויראה. ואם אני אוהב, סליחה, אם אני אוהב, אני אקיים מצוות עשה. ואם אני ירא, אני אמנע מלא תעשה. האהבה והיראה הם הדבקות שלי, ברור. פשוט. כל הפתיחה שלו הייתה, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה יהיה בעיניך כרשע, איך יכול להיות הרי צריך להיות בשמחה? זה היסוד של הכל. ברור? כלומר, הבינוני, תזכרו, הוא זה שנונסטופ, מה? בינוני, נונסטופ, מתבונן, כי הוא מבין שלשנייה אם הוא לא יתבונן, אנחנו עוד רגע נגיע לזה בפרק כבר, הוא מבין שלשנייה אם הוא לא יתבונן, אז כיוון שזה לעומת זה עשה האלוקים, אז אם הוא לא יתבונן, הוא במאבק, הבינוני במאבק. אפילו כל העולם אומרים לך צדיק אתה, פירושו על פי התניא, ואין לך מאבק, ניצחת. היה בעיניך כרשע, ויש לך מאבק. אבל כדי להצליח להישאר בהתבוננות, אני צריך לבוא מתוך שמחה לעשות את זה. אחרת אני אצליח לחודש, לשבוע, לאיזה תרגיל כאילו. אני לא יכול לחיות כך. להצליח באמת בהתבוננות, אנחנו רק מתוך שמחה.
השמחה זה עבודה שאני מייצר או זה משהו שאני
קורא? עבודה, עבודה, עבודה. נגיע לכל. אנחנו אבל עוברים מיליוני דברים. נגיע לכל. בסדר? בוא נחזור. סיפר לי השבוע הרב גרוסמן. את הסיפור לא יאמן. לא יאמן, זה סיפור שרגש אותי מאוד. סיפר לי על יהודי שסיפר לו. יהודי מבוגר. שסיפר לו שהוא פגש פעם יהודי אחד ניצול שואה. ומבוגר ממנו. זה כלי, הוא סיפר לי את זה עם השם. והיהודי הזה הגיע מאחת, אני קורא לך מאיזו מדינה באירופה, ולא ידע כלום. לא ידע פסוק. כלום, 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 כלום. לא ידע שום כלום. הוא לא ידע שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כלום. ותוך כדי דיבור, הוא אמר שהוא יודע רק פסוק אחד. הוא אמר לו את זה במשטר הונגרי כזה. תחס אשר לא יובדתו, יש השם אלוהיכו בשמחו וטיב ליבו. הפירוש הוא תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. זה הוא ידע. זה פסוק שמופיע בתוכך, בכללה. שתחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, מרוב כל, אז מגיעה כל התוכך. אני מבוגר, בן 70, אני יודע מה. לא יודע שמה ישראל. לא יודע כמה חומשים יש, לא יודע כלום. אבל הוא יודע תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך. לא יודע מאיפה זה. אז הוא סיפר לו את הסיפור. תשמעו, זה לא היה מן. הוא אומר שהוא היה במחנה כפייה יחד עם הרבי מקלויזנבורג. הרבי מטנס. והם היו צריכים לחצוב אבנים, סלעים. והרבי והוא היו ביחד, מיוצלת. והרבי מטנס, על כל כך שהוא עשה, הוא היה אומר, פחס אשר לא יבד את השם אלוקיך בשמחו וטוב ליבו. פחס אשר לא יבד. והוא שמע את זה אלפי פעמים. זה הפסוק היחיד שהוא היה.
הוא פיצח צורי.
זה לא יאמן. ספר לי זה שישון. אתם שומעים? יפל, אני הזדעזעתי. הוא הסביר לעצמו מה קורה. למה? אז מה יוצא מזה? ואם כללה אם אפשר, מה עושים עכשיו? עשה שלא עבד את השם אלוקיך בשמחו וטוב ליבו. וככה זה היה לשניחו. אז זה הפסוק היחיד שהוא יודע. הוא לא הבין מה זה. הוא רק ידע שזה פסוק שכשאומרים אותו זה יש כוח. הוא ידע יש משהו שצריך להגיד אותו יש כוח. והוא אומר את הפסוק. כדי שהוא אומר את הפסוק כל פעם שהוא צריך הוא אומר את הפסוק. הוא לא הבין אפילו, הוא לא הבין מילה. הוא לא יודע מילה. זה דבר מדהים, זה לא יאמן. שלשום שמעתי סיפור. אז נמשיך. וזאת מעלה יתרה גדולה ונפלאה לאין קץ אשר במצוות ידיעת התורה והשגתה, והשגתה, אתם מבינים? כלומר, אני מדבר על לימוד שמביא להבנה, ושנמתה. כי אם אין את ההשגה, אתה לא יכול להגיד שאתה תפוס עם הקישקט. מה אתה מספר סיפורים? אתה נגעת בנקודות, זה נגיעות, מה שנקרא טעימות. נגיעות. על כל המצוות מעשיות, ואפילו על מצוות התלויות בדיבור, ובהגדרה הלכתית, למדני, ואפילו על מצוות תלמוד תורה שבדיבור. כי על ידי כל המצוות שבדיבור ומעשה הקדוש ברוך הוא מלביש את הנפש ומקיפה אור השם, על ידי כל המצוות שבדיבור ומעשה הקדוש ברוך הוא מלביש את הנפש ומקיפה אור השם מראשה ועד רגלה. נכון, ודאי. הרי זה לא קטע 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 בסמיכה. כן, כל לבוש מקיף. אבל הוא בידיעת התורה, מלבד שהשכל מלובש בחוכמת השם, הנה גם חוכמת השם בקרבו. מה שהשכל משיג ותופס ומקיף בשכלו, מה שאפשר לו לתפוס ולהשיג מידיעת התורה. איש כפי שכלו וכוח ידיעתו והשגתו בפרדס. עכשיו, כיוון שזה כל אחד לפי דרגתו, אז זה בכלל לא משנה מה הבנת בסוף. אבל אם כל ההבנה וההשגה שלך שם, אז אתה תפוס כולך, מבינים את התלמוד תורה כנגד זמן. אגב, אחד הדברים הפלאים, יש ב אני חושב שתורות יש לכל עם שיטות, להבדיל מיליוני הבדלות בין הקודש לחול, יש ודאי. מצוות תלמוד תורה לכל אדם ואדם, אני לא יודע אם יש בו חברה. זה לא עניין של אקדמיה, זה לא עניין של מומחים. זה חובה שחלה על כל אדם ואדם מצוות תלמוד תורה. כך נפתחים הלכות תלמוד תורה בשולחן ערוך. מצווה על כל איש ואיש מישראל, בין עני, בין עשיר, בין קטן, בין זקן. מה הוא יעשה עם זה? למה? ההפך, תן לו אולי עוד כמה מצוות מעשיות, תגיד לו בוא נרקוד קצת. לכן גם כל כך מסוכן כשהופכים את התלמוד תורה לאיזה מונופול של אנשים מסוימים. יש גם צד הפוך, זה כל כך מסוכן, זה חלק מה... תבינו, זה לא פרק צדדי שעוסק בתורה עכשיו, זה החסידות ביחס לתורה. הרי מתקיפים את התניה. אומרים לו, אתה מדבר על תפילה, אתה מדבר על מיינדסט, והוא בא ואומר, רבותיי, הערך של תלמוד תורה, אם הוא מקיף אותי, ואני מוקף בו ומקיף אותו עד הסוף. ואז אתה מבין למה זה חל על כל אחד ואחד מישראל, כי כל אחד לפי דרגתו, מה זה בכלל משנה לפי איזו דרגה? אם אתה כולך תפוס, הצלחת להיות תפוס לגמרי, אז אתה תפוס במשהו שהוא חוכמתו ורצונו. ועכשיו אתה... ובמה? בפשט, רמז, דרס, טוב, לפי שורש נפשך. הרי הוא אמר את זה מקודם, שבמה הוא צריך לעסוק בתלמוד תורה? לפי שורש נפשו. זה בפשט, זה ברמז, זה בדרש. אבל אם אתה מגיע למצב נפשי שאתה תפוס, אז יש בידיעת התורה את מה שאין בשום דבר אחר. ועכשיו הוא מגדיר את זה. ולפי שבידיעת התורה, התורה מלובשת בנפש האדם ושכלו. ומוקפת בתוכם, לכן נקראת בשם לחם ומזון הנפש. לפני שהוא הולך להגיד שלחם ומזון הנפש, המזון הופך להיות חלק מהאדם ומתעכל, וזה אתה, אני טוען שיש פה עוד משהו אולי, ואני יודעתי. לחם זה לא וויסקי. זה משהו שבלעדיו אי אפשר. אילו היינו מצליחים, איזה הדבר הזה כל כך יפה, אילו היינו מצליחים להגיע גם לתלמוד תורה בשמחה, לא בעצבנות. היינו קולטים שכדי שהאדם באמת ידבק בקודש ברוך הוא זה לחם. זה לא לוקסוס.
גם כי את הלחם אשר הוא איתו, יש לחם וגם
במובן
של אישה.
נכון מאוד, זה החיים
שלי. עוד יותר.
זה החיים שלי, נכון, כי אם הלחם אשר הוא איתו זה אשתו. זה החיים, זה הלחם. הלחם שלי, זה הבסיס שאני חי איתו.
דיבר בשבת על חלום.
זה הכל בתוך זה. לחם, חלום, מלחמה. אבל, כי כמו, ולפי שבידיעת התורה, התורה מלובשת בנפש האדם ושכלו ומוקפת בתוכם, לכן נקראת בשם לחם ומזון הנפש. כלומר, חוץ מזה שלבוש הוא מבחוץ ולחם הוא מבפנים, לבוש הוא פחות חיוני מלחם. זה לא נכון כשאדם קופה, אבל זה נכון. הלחם אשר הוא אוכל, זה הלחם, נו. לחם. איך מבקש יעקב אבינו? לחם לאכול ובגד ללבוש. זה הסדר. לחם לאכול ובגד ללבוש. הלחם. עכשיו, זה הפוך מההיגיון. הרי אם המצווה היא לבוש, אז זה הבסיס. מהי המצווה? המצווה היא שמה? שאין לך מזוזה על הדרך. מה קודם? זה או שתתעסק לי עכשיו באיזו סברה שלא הייתה ולא עתידה להיות להלכה. זה מקומם כמעט לחשוב על זה. אלא אם כן אתה קולט את מה שעכשיו מדובר עליו, אני מדבר על איך אתה מדבק. ואז זה שייך לכל אחד ואחד לפי רמתו, לילד בן 3 כמו לגדול הדור. אין שום הפרש במצוות תלמוד תורה בין משה רבינו וביני. אתם מבינים על מה אני מדבר? אתם קולטים? זאת אומרת, תלמוד תורה הופך כאן עכשיו אצל התניא, אצל גדול ההלכה בעולם. לא לאיזשהו מבצע אינטלקטואלי ליחידים. זה מבצע אקדמי. אמרתי לכם פעם, אצל המגיד ממזריץ' ישבו כמה יהודים. זה תמיד תופס אותי הציור הזה. ישבו שם כמה יהודים בשולחן, במשיבוש. ישבו שם כמה יהודים, מעניין מאוד היה שם בטח לראות את זה, לצלם את זה פעם אחת. התניא, רבני מלך מליז'אנס, רב זושה. תמיד כשאני נכנס לשם, מה? הנדלה. יושבים שם גדוליה, זה מעניין. פעם אמרתי לעצמי, כמה IQ השתובב שם בחיים? אני יודע, כמה... והם גומרים את הקורס, לא עלינו, הם גומרים את הקונקורס ואת הקורס המתקדם באוניברסיטה, גומרים, נו, ואז הם יוצאים. מה הם עושים? אני מצפה שעכשיו יפתחו פקולטות לפילוסופיות, משהו כזה. מה הם עושים? עכשיו הם הולכים, הם מתחילים את החסידות. מי שיתפוס את היהודי היותר אנאלפבית, הצליח את זה. תראיתם, אתם הייתם בקורס לחינוך מיוחד. למדתם אצל המגיד את כל הקבולה, את כל הפנימיות. מי שיהיה את הגפילת פיש, באשר עין. ועכשיו התניה הולך איתו. אתם תופסים מה קורה שם? הם יוצאים משם ומבינים שהדבר העמוק ביותר בעולם זה נפש יהודי אומר. יודע לקרוא, יודע לכתוב, לא יודע. חלה עליו מצוות תלמוד תורה כמו על אברהם אבינו ומשה רבינו. אבל הוא לא מבין. אז אני צריך לראות איך נותנים את הלחם הזה. כי זה לחם חיוני לא כמו לא. כמו לי. אתם מבינים מה לומדים במזג? בעצם, זה הפוך על הפוך, זה הכל הפוך. ואז הוא אומר, לפי שבידיעת התורה, התורה מלובשת בנפש האדם ושכלו ומוקפת בתוכם. בסדר? לכן יקרא בשם לחם ומזון הנפש. כי כמו שהלחם הגשמי זן את הגוף, עכשיו חזרה להבדל במזון ללבוש, כשמכניסו בתוכו וקרבו ממש, ונהפך שם להיות דם ובשר כבשרו. עכשיו אתה כבר לא יכול לחלק בין הלחם לבין הדם. אין פה החלוקה. ואזי יחיה ויתקיים, מבינים איזו מדרגה? אחרת אתה לא חי. כך בידיעת התורה והשגתה בנפש האדם, שמו את המשפט, שלומדה היטב בעיון שכלו, כאחרת אתה לא חי. מה? מה אתה מדבר? אמרו לי שתחוש לי. שאיפה מבהיר פה את העסק, מה זה? עד שלומדה היטב בעיון שכלו, עד שנתפסת בשכלו ומתאחדת עמו, והיו לאחדים, נעשתה מזון לנפש וחיים בקרבה מחיי החיים אין סוף ברוך הוא. כי יש חיים ויש חיי החיים. וכך אתה מקבל את החיים מחיי החיים. כי עכשיו אתה תפוס ממש לא בחלק מעבריך, אלא בייחוד המופלא הזה שאין ייחוד כמוהו ולא כערכו. זוכרים? נמצא כלל. להיות לאחדים ומיוחדים ממש מכל צד ופינה. זהו שכתוב, ותורתך, נו, בתוך מאי, זה לא נאמר על אף מצווה. וכמו שכתב בעץ חיים שער מנדלת פרק ג', שלבושי הנשמות בגן עדן הן המצוות. והתורה היא המזון לנשמות שעסקו בעולם הזה בתורה לשמה. הוא מגדיר אגב את המושג הזה עכשיו. מה זה? לשמה. אם אולי הוא נוסיף את המילה לשמה, זה היה הרבה רייטינג. עכשיו הוא נוסיף לשמה, מה אפשר לעשות? ותורה לשמה, אדמור הרשב אומר באחת האגרות, כתוב שם שהוא אומר שם באגרת השנייה, קטונתי מכל החסדים, כשהוא יוצא מהכלא, אז יש אגרת שבה הוא מדבר על איך צריך לאהוב כל אחד מישראל, ולא יעזור כלום, ואנחנו עם האמת שלנו וכו'. הוא מדבר שם על מידת האמת, תיתן אמת ליעקב. אז אדמור הרשב כותב שאם הוא היה מוותר על המשפט הזה שהכל באמת, היו לו לפחות עוד 50 אלף חסידים. זה הלך הרייטים, היה מבטר על זה, ישמע כל היה בסדר, זה היה נותן לי עכשיו פרנוס לגלל נשם. והתורה היא המזון לנשמות שעסקו בעולם הזה בתורה לשמה. גם הרב חיים ויטל, בעת חיים מחלק בין הלבוש למזון. עכשיו הוא מגדיר את המושג תורה לשמה מדהים. עוד נגיע לזה במקומות אחרים יותר, אבל כאן כבסיס. וכמו שכתוב בזוהר ויחל, דף ראש יוד, ולשמה היינו כדי לקשר נפשו להשם על ידי השגת התורה איש כפי שכלה. זה ראשוני, אני לא נכנס יותר עכשיו, אך תסתפקו במושג הזה. הלשמה זה שאני לא לומד תורה בשביל להבין את ההלכה, כי אז אוטומטית אני בעצם לומד את כל ההתחברות בשביל לדעת מה עושים עם האצבע. אני לא לומד תורה כדי שאני אבין, אני לא לומד תורה כי התורה יפה, אלא אני בסופו של דבר לומד תורה כדי לקשר נפשו להשם על ידי השגת התורה. אתם זוכרים איך הוא יקרא בהמשך למושג לקרוא בתורה? מה עושים כשקורא, מה אומרים לקרוא בתורה? זוכרים למי אני קורא בתורה?
לא.
בדיוק. התניה אומר כשיהודי קורא בתורה, הביטוי היה קורא בתורה, מה זה קורא? התניה אומר כל התורה היא שמות השם. וכשיהודי קורא בתורה, זה כאילו הוא לוקח את התורה וקורא אבא בתורה. הוא קורא בתורה. להשיג על ידי התורה, לקשר נפשו להשם על ידי השגת התורה. ואז התורה היא לשמה. כך הוא מסביר הרי, קרוב השם לכל קוראיו. זוכרים את הפסוק? קרוב השם לכל קוראיו, נו, לכל אשר. שואל התניה בכמה מאמרים, סתירה מהרי של הסיפה. קרוב השם למי? נו, לכל קוראיו. ואז כמו בפרסומים, כתוב למטה נון ב', הכוונה לכל אשר יקראו באמת. זאת אומרת, זה פרס לכולם, בנקודתיים קטנות, חוץ מ... קירים את הפטנט? אז מה זה לכל אשר יקראו באמת? מנתניה, לכל אשר יקראו באמת, האמת זה התורה. באמת, ואין אמת אל התורה. קרוב השם לכל קורא. גם אם אתה נמצא במקום הכי רחוק, התורה תקשר אותך. תגיד לו. לכל אשר יקראו, איך קוראים לו? באמת. אבל קשה לי עכשיו. אני יודע, אני יודע, אני יודע. השגת התורה. ואז הוא מסיים בסוגריים מרובעות, בהגהה מאוד חשובה. אז יוצא שהמזון הוא בעצם כאילו יותר מהלבוש. אבל הרי אמרנו מקודם שהלבוש הוא למעלה, למעלה. אז תן לי את ההגדרה שתסביר לי את הכל. אז הוא כותב כך. והמזון היא בחינת אור פנימי בתוך מעל, והלבושים בחינת מקיפים, אור מקיף. ולכן אמרו רבותינו ז"ל שתלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות, וזה עומק, לפי שהמצוות, עכשיו ההגדרה, הם לבושים לבד, והתורה, כאן עכשיו ההגדרה, היא לא מזון בלבד. חוץ מזה שהיא לבוש כמו כל הלבושים, היא גם מזון. והתורה היא מזון וגם לבוש לנפש המשכלת שמתלבש בה בעיונה ולימודה. כלומר, התורה היא לבוש, המחשבה על התורה היא לבוש לא פחות ממה שהמצווה המעשית היא לבוש, וממה שהדיבור הוא לבוש. אלא שהלבוש הזה יש בו מימד של מזון, מפני שהוא תופס את כולך והוא בתוך מאי, כפי שדיברנו מקודם. הוא לא קשור לשום ביטוי כזה או אחר שמצמצם. וכל שכן, כשמוציא בפיו בדיבור, ועכשיו בוא נהיה מעשיים. בסופו של דבר, מחשבת תורה ברגעים מסוימים גם יש בה הוצאה בפה. עכשיו, ההוצאה בפה חוזר התניה לעולם ההלכתי. הרי הוא מדבר אלינו ביחידות, כמו שאנחנו אומרים כל הזמן, הוא רוצה לחזק אותי בתורה. אז כשאתה מוציא בפה, אז בסופו של דבר אתה גם משתמש בלבוש הדיבור. כלומר, בתורה גם... דיברנו רק על המחשבה, לא רצינו בכלל להיכנס לדיבור. אבל תכלס, מה קורה בסוף? מעבר לזה שאתה מפעיל את הלבוש, בסדר? שהוא זה, שהוא היחיד, שהוא גם מזון, וגם לבוש, לכן זה כנגד כולם, זה גם לבוש שבו אתה מפעיל שני כלים. אתה מפעיל את המחשבה ואת הדיבור. סופו של דבר, תעשה את הסיבובים, איך שלא תעשה אותם, בסוף אתה מפעיל פה גם דיבור. אז אתה בעצם, יש פה עוד מעלה, מעבר לכל, שאתה מפעיל גם כל שכן שמוציא בפיו בדיבור, שהבל הדיבור נעשה בחינת אור מקיף. כלומר, הרי כל הלבושים הם בחינת מקיפים. התורה, המחשבה היא אור, בתורתך בתוך מאי אור, נו, פנימי. אז התורה היא אור פנימי, ומעבר לזה גם בדיבור שבתורה, אז יש לך אוטומטית גם פנימי, וגם מקיף. אז מכל הבחינות האלה, תלמוד תורה כנגד כולם. תלמוד תורה כנגד כולם, מפני שמלבד היותו לבוש, הוא גם מזון, ומפני שבפועל, מפני שמלבד היותו לבוש שהוא מזון, דהיינו שהוא מתייחס אל הפנימיות, הוא גם מפעיל את הכוח השני של הדיבור. בסופו של דבר.
ברופא
בדיוק. כללי. למרות שעיקר הדברים שאמרנו גם אם אין דיבור.
אם
החלמי, לכן הוא אמר המחשבה היא לא לבד. הוא אמר את מה שהוא אמר על הבל הדיבור, גם בדברים אחרים אני יכול להפעיל דיבור ומעשה, אבל אז אין מזון. זה מה שאמרנו, היסוד הוא שזה לבוש ומזון, לכן תלמוד תורה כמגיד כולם. תראו את הנוסח. בסוף הוא אומר, מלבד שגם פה הוא מפעיל שני דברים. נכון מאוד. נכון מאוד. בסדר? אז זה, מה? אלעד. אז זה הסיכום של חלק הנפש האלוקי. כאן עובר התניא בפרק ו' למבנה הנפש הבהמית לעומת הנפש האלוקי. וכל מה שעסקנו בפרק א' היה רק בהכרת ארבעה היסודות שבנפש הבהמית, אש, רוח, מים ואפר, ומה עושה כל דבר, זוכרים? מחר נשוב לזה בעזרת השם. וכאן הוא נכנס ליסוד הגדול אולי בכלל של הכל, אם עוסקים בבינוני שתמיד צריך לדעת להתבונן, כלל היסוד של החיים. זה לעומת זה עשה האלוקים. כשם שזה נכון בעולם הפיזיקלי, שמול כל מינוס יש פלוס, שמול כל, לכל דבר יש את הזה לעומת זה, כך זה נכון בעולם הרוחני. כל מה שתיארתי לך במבנה של הנפש האלוקית, יש לו העתק בנפש הבהמית. כל מה שתיארתי לך שאיתו אפשר לעלות, יש לו העתק איך איתו אפשר לרדת. אדם. אדם מלשון אדמה, אדם מלשון אדמה, בו זמנית כל הזמן.